אנחנו בפעם קודמת אנחנו סיימנו בלטוסו בצרפת. יש לכם תמונה בראש של בלטוסו בצרפת? שמה זה דיאלקטיקה? מה בין דיאלקטיקה ליישוב סתירות? אומר לך משהו?
כן.
מה בין רבינו תם לרי? ראינו פה שתי גישות. מה השלבים של הקבצים הקדומים, אחרי זה הקבצים המאוחרים, ושלב הסיכום. זה הדברים שראינו, והתחלנו לעבור לאשכנז, לגרמניה. בספר של אורבך, בעלי התוספות, בגלל הנטייה הסינתטית שלו, אז הוא כאילו מתאר אותם כתופעה אחת. אותו דבר, כולם אשכנזים, היה איזה דמיון בשתות הלימוד, אבל למטור של דבר, אחד מהתיקונים, אפשר להגיד, שעושים לספר שלו בשנים האחרונות, שזה כבר כמה ניסוחים, כבר כמה חוקרים כתבו על זה, והדברים האמת היא כבר כמה עשרות שנים. הם מנסים כאילו גם לתת הדעת לפער, לשוני בין העולמות, וגם לאפיין מה ההבדל, כשגם הם מודים שיש נקודת השקה, כלומר, אלו מכונים בעלי תוספות ואלו מכונים בעלי תוספות, ועדיין ההנחה היא שיש ביניהם כמה דגשים שונים. בואו אני רוצה להתחיל בהצגה של הדמויות. שלום, אתה רוצה להצטרף?
יש
תדריך. בואו נפתח בהצגה של הדמויות בגלל של הספרות. אנחנו כלומדים בית המדרש מכירים את התוספות על הדף, שהם ברובם המכריע צרפתיים, והדמויות הבולטות שמופיעות שם הן דמויות של חכמי צרפת, שכאמור הבולטים שבהם זה רבינו תם והרי. אחרי זה בדור הסקמנים הבולטים זה הרש משנץ, הרב יהודה מפריז, רבי ברוך בספר התרומה, אבל אלה הדמויות כמעט ולא מופיעים בתוספות על הדף בעלי תוספות אשכנזים. אני צריך לדעת שהיה עולם מאוד מאוד עשיר של בעלי תוספות בצרפת. גם בגרמניה, כן, תודה. סליחה, ברח לי. בגרמניה. גם קבוצה של אנשים שהם תלמידי חכמים, עוזי הלבנון, אדירי התורה, שיוצרים גם ספרות משל עצמם. אם ניתן לכם כמה שמות וגם כמה ספרים, זה הבולטים שבהם, הראשון שבהם זה הראב"ן, רבי אברהם בן נתן, אליעזר בן נתן, שהוא כותב ספר בשם אבן העזר, שאבן זה ראשי תיבות אליעזר בן נתן, והחיבור הזה יש בידים, הוא בן זמנו של רבנו תם. זה ממשיך במשפחתו, יש לו משפחה מאוד מיוחדת, שני חכמים, שני חתנים גדולים, אחד מהם הוא רבי יואל הלוי, השני הוא רבי שמואל בן נטרונאי, רשבת, הבן של רבנו יואל, כותב את אחד מחיבורי ההלכה הגדולים של בעלי התוספות בגרמניה, באשכנז, וזה היה כאן לספר הרביה. ראיתם אותו פעם? פעם פתחתם אותו? ספר הרביה, זה חיבור ענק, קצת אני אתאר אותו. במקביל פועלים שם גם שמות שאולי חלק מוכרים יותר, אולי חלק פחות. רבי יהודה ברבי קלונימוס, הוא כותב ספר ענק שנקרא יחוסי תנאים והמוראים, זה בעצם אנציקלופדיה לפי סדר א' ב', הוא מביא את השמות של חכמי התלמוד עם הממרות שלהם. יש לנו את רבי יהודה החסיד, רבי שמואל החסיד, רבי אליעזר בעל ספר הרוקח, סליחה?
יהודה
חסיד בעל ספר חסידים, וליעזר בעל ספר מוורמייזה בעל ספר הרוקח. אני עכשיו נכנס לדור הבא, דור תלמידי ערביה, אנחנו כבר נכנסנו לתוך אמצע המאה ה-13. המפורסם שבהם זה רבי יצחק מווינה בעל ספר אור זרוע, החיבור האשכנזי הגדול ביותר שיש, רחב היקף וגם בעל משמעות מאוד עמוקה. המהר"ם מרוטנברג, הראש, דמויות שאתם מכירים. מה שבעיקר אני רוצה לציין זה שהם פועלים בנפרד מהעולם של בעלי התוספות הצרפתיים. קודם כל הם יוצרים לעצמם קבוצת דיון משלהם, והחיבורים הגדולים, הזכרתי פה את השמות שלהם,
הזכרת אותם כרונולוגית?
די, כלומר את הראב"ן זה הראשון,
וזה המהר"ם
מרוטנברג הוא נפטר ב-1291 והוא סוף 113, והראש ב-1287 בורח מגרמניה, יש שם פרעות מאוד קשות, והוא בורח לספרד ונפטר שם בתחילת המאה ה-14. עכשיו זה הכרונולוגיה, כשתלמידי המערב כבר שמות גדולים של ספרים, הגות מימוניות, מורדכי, דברים שהם מוכרים, זה יחסית צום ברזל של הלימוד שלנו. קודם כל, כשאני מדבר על ההפרדה בין העולמות, זה קודם כל מדבר על זה שאלו מדברים עם עצמם ואלו מדברים עם עצמם. כלומר, זה כמו שאני אגיד, ישיבות עקב ודוברות עם עצמם, וישיבות, לא יודע, מרחב ודוברות עם עצמם, וכניס נשתקן. אז באיזשהו מקום, קודם כל זה עולמות נפרדים במובן הזה שהם לא מדברים אחד עם השני. כן? ואם קודם חשתם איזו אולי אינוחות, שבעלי התוספות בצרפת לא מצטטים את בעלי התוספות האשכנזים, תנוח דעתכם, זה קורה גם בכיוון ההפוך. כלומר, בעלי התוספות באשכנז עסוקים בתורתם, זה עד ערביה, עד בכלל. החכם הצרפתי היחיד שמזכירים אותו, מצטטים אותו, דנים בו, זה חכם שהוא חכם בינלאומי, למרות שהוא צרפתי, בכוונה. זה רבן אותם. הוא כבר חצה את הגבולות, וגם אותו כנראה מכירים יותר מספר הישר ופחות ממסורות חיות שנמסורות בתוך הישיבות. הדבר הזה ישתנה בספר אור זרוע. ספר אור זרוע הוא כבר משקף שינוי במגמה של ההפרדה בין העולמות. הוא משקף מגמה שהצרפתים הופכים להיות יותר דומיננטיים. הצרפתים הם יותר שובי לב, אני אסביר לכם בהמשך כאילו מה בין האשכנזים לצרפתים, אז אולי גם להבין קצת. אני גם אעשה הקרנות על העולם שלנו היום, כי יש דמיונות, לנו תהליכים בבתי המדרש היום, וזה תופעה שבעלי התוספות האשכנזים מתחילים לשתות את תורתם של חכמי צרפת, וכך אנחנו נגלה את האור זרוע עצמו, רבי יצחק מוינה לומד בפריז בבית המדרש, ומכאן ואילך, וזה הסימן העיקר הגדול שמבדיל בין הרביה לבין האור זרוע, האור זרוע ילך ויביא את תורתם של חכמי צרפת. והאמת היא, תבינו מיד למה, שהרבה מאוד תורות של חכמי צרפת השתמרו רק בזכות האור זרוע והתלמידים האשכנזים של החצי השני של המאה ה-13, בראשם בעיקר בית המדרש של המהר"ם, שעשה פעולת שימור מאוד חשובה לתורות של בעלי התוספות, שלולי הם היו הולכים לאיבוד. זה קודם כל מבחינת היחס בין העולמות. שאני יכול להגיד לכם שאני למדתי אצל אבא שלי שהוא יש לו אהבה עצומה לבעלי התוספות האשכנזים. אבל אף פעם לא שמעתי אותו, כי הוא לא עוסק בשאלות כאלו, הוא מגדיר למה הוא אוהב אותם כל כך, ומה יש בהם, אבל תשמעו את התיאור שלי, אתם תבינו, אם מתקרים קצת את דרך הלימוד שלו, תבינו שיש לו שורש נשמה שבא משם. כלומר, הם פשוט מתאימים לשתת הלימוד שלו, זה תואם לו. כן, עכשיו, אחרי שכאילו הצפנו את המסגרת גם הכרונולוגית, וגם היחס בין העולמות, הגיע הזמן גם קצת לתאר מה ההבדל שביניהם. כן? כשכאמור, אורבך נוטה לצרף אותם יחד. מי שכבר העיר בביקורת על הספר של אורבך, על זה שהוא אולי מגזים, זה אפשטיין. אני אקריא לכם. אפשטיין כתב ביקורת קצרה על זדימה, אני אעזוב את אפשטיין, אני אגיד לכם ישר בעל פה, בסדר? אני אעשה שלום אמה. אנחנו בדיוק עוסקים בשאלה, אחרי שהצבנו את המסגרת של בעלי התוספות האשכנזים, עכשיו מתחילים לעסוק בעיון שמה בינם לבין בעלי התוספות הצרפתית. קודם כל בואו נתחיל בנקודת הדמיון. אלו ואלו דיאלקטיקאים. מה הכוונה? שיטת הלימוד שלהם הוא השוואה בין מקורות, הצבעה על הסתירות, ואני חוזר, לא רק פתרון סתירה, לדיאלקטיקה הזה שאתה מבטל את מרכז הכובד של הסוגיה המרכזית, וכל המקורות שווים לדיון. גם בעלי התוספות האשכנזים עוסקים בדבר הזה. ובכל זאת, אפשר לראות כמה וכמה הבדלים שקיימים ביניהם. הבולט שבהם מתחיל בזה שבעלי התוספות הצרפתים נכתבים על סדר הדף. מסגרת הדיון שבהם הוא ואם תאמר ויש לומר. הם עסוקים בשאלות על הסוגיה הנלמדת. הם מקשים קושיה ומנסים לתרץ אותה. זה מוכל הדיון בתוספות. אצל בעלי התוספות הצרפתים, סליחה, אצל התוספות האשכנזים, המוקד הוא יותר נושא הסוגיה. אפשר לומר שהמחלוקת שיש לי פה עם רבים בישיבה, אני יותר צרפתי והם יותר אשכנזים. כלומר, הם, מה שהופך את בעלי התוספות האשכנזים לדיאלקטיקנים זה כשהם למדו את הדף, הם ניסו לקבץ סביבו את כל המקורות הרלוונטיים ולהבנות את הנושא שהדף עוסק בו. אבל בעלי התוספות הצרפתים מתייחדים ומצטיינים בקושיות על הדף, הם תוקפים את הדף, נפלים עליו. ואם תאמר, ויש לומר, ויש לומר, ועוד יש לומר. למרות זאת, בעלי התוספות האשכנזים, המילים שהכי חוזרות אצלם זה לצטט מקורות, כי הם בונים לך את המרחב של המקורות שרלוונטיים לנושא. לא רק מצביעים על הסתירה. צמד המילים שהם הכי אוהבים לצטט זה, לא ואם תאמר ויש לומר, אלא וזה לשונו עד כאן לשונו. הם מצטטים. ובזיקה לסוגיות הם בונים להם ספרות מאוד ענפה, שעסוקה בציטוט ובשימור. מכאן עוד כמה נגזרות. הדגש בספרות האשכנזית היא הלכתית. אם אני לוקח את ספר הרעב"ן, אם אני לוקח את ספר הרעב"ן, לוקח את אור זוהרה, אלו ספרים שיש בהם הרבה תורות דיאלקטיות על הדף, אבל האוריינטציה של הספר הוא חיבור הלכתי. זה דף, זה חיבור שבזיקה לדף בונה את הנושא, מנסה להביא לידי פסיקת הלכה. כל מי שאי פעם פתח דף ברבי יודע על מה אני מדבר. אור זוהרה, הם עסוקים בפסיקה. האשכנזים. הצרפתים לעומת זאת עסוקים בחידושי תורה. הם להתווכס. אם תאמר ויש לומר, אם תאמר ויש לומר. האשכנזים, הלכה ואיסוף. מזה נגזר דבר מאוד פשוט. מי נמצא בספר? הצרפתים, קודם הזכרתי שהם מתעלמים מהאשכנזים. הם מתעלמים מכולם, רק, הם מביאים רק את עצמם. כי מה מעניין אותם? הברק של השאלה. והתשובה עליה, כן? אם תאמר ויש לומר, אין להם עניין לשמר דברים. לומר, זאת האשכנזים, יש להם ספרייה קודם כל הבית הרחבה. תופעה שכבר הצביעו עליה כמה היא, שימוש בספרות ארץ ישראל לומר, שימוש בספרות תנאית, שימוש בספרות לא בבלי, נקרא לזה, הרבה יותר בולט אצל בעלי התוספות האשכנזים מאשר הצרפתים. הם מצטטים יותר ירושלמי, יותר תוספתא, יותר מדרשי הלכה. לעומת זאת הצרפתים הרבה פחות. הם עסוקים בדף, בקושיות, בחידושים נקרא לזה, כן? הם כותבים חבורס. לעומת זאת הצרפתים, האשכנזים, סליחה, הם בונים לך את הנושא, הם משווים בין הבבלי לירושלמי וכו'. אני מכיר אין ספור דוגמאות שדווקא האשכנזים אלה שמבינים את הירושלמי וטועים על היחס בינו וכו'. נדבר בהמשך על הירושלמי של האשכנזים, בסדר? אבל זה מאפיין שהוא נגזרת פשוטה, אבל זה לא רק כלפי מקורות חז"ל או מקורות דומים, למשל, סליחה, גאונים. מי יביא יותר ציטטות של גאונים בחיבורים שלהם? האשכנזים, צרפתים פחות. אבל זה לא רק, זה לא רק ביחד. מה? לבנתי. אני לא יודע. כלומר, אני נזהר מלהגיד לך שאלה דומים לגרמנים, אלה דומים לצרפתים, כי אני לא מספיק בקיא בזה.
לא, הבנתי מבחינת הספריות שלהם,
הייתה להם ספרייה יותר גדולה. ספרייה גם, אבל שהם בנו אותה, טפחו אותה. בסדר, נדבר אחרי זה לירושלמי, תבין גם כמה ספרייה הזאת היא לא ספרייה פשוטה. אבל כאילו רבינו תם בא לשיעור והוא, איך אני אביא לכם דוגמה? קודם אמרתי לכם אבא שלי אוהב את האשכנזים, אתם כבר מתחילים קצת להבין, אבל אני אתן לכם תיאור של שני שיעורים של ראשי ישיבה ליטאים, וזה אני עכשיו אסביר. שמעתי פעם רבושה דימטמן, הוא רבושה דימטמן תמיד חכם מפורסם שהוא כיום ראש כולל ברחובות, יש לו איזה קבוצה שהוא לומד איתה, היו שנים שהוא לימד בקרם ביבנה. אני שמעתי אותו כמה פעמים בישיבה בעין צורים, כברך הנסוד. היה תקופה שהיו מביאים אותו להעביר שם שיעורים, שיעורתי קיבוץ הדתי, שהגיע שם לגיל 80, אחד מזקני הקיבוץ והישיבה, ורחצו לפנק אותו, הסבר אותו מה שדים אתו. בסדר? ככה, שייתן לו איזה גשמק כזה. אתה אומר, זה גשמק? איזה הנאה. עכשיו, שיעור של משה דימטמן, הוא כמו רבי עקיבא שמתפלל. הוא מתחיל בצד אחד של החדר, הוא גומר בצד השני. למה? כי מה הוא עושה תוך כדי השיעור? זורק כיסאות למי שנמצא בחדר. הוא דופק על השולחן. הוא צועק. איך שיעור מתחיל? בקושה שוב, כי מאגר. זה כאילו מתחיל מהפינה. מתחיל מהסוף, כזה. זהו, כי הוא אומר משהו. ואז, מה עולה לאוויר? הוא מתח. שאלה, עניין. עכשיו, מה הוא עושה כדי לתרץ קושה כזאת? בכל זאת, הוא ליטאי, כן? אז מה עושים? מתחילים לברר בירור יסודי את מושגי הסוגיה, ואז מה מצליחים לעשות? לתרץ את הקושיה. עכשיו, אתה שואל, כאילו, בחור נכנס לשיעור הזה, הייתי אומר בצורה הבאה, הרב לא מניט את הסוגיה, את הנושא. זה למה אתה לבד בסדר? מה הוא צריך לעשות בשיעור? לתרץ איזה קושיה בעייתי. הוא מתחיל כאילו מאיזה פינה, עקר איזה קושיה. עכשיו, בשיעור תמיד יש חידוש, יש ברק. יש משהו בעולם של הצרפתים שמזכיר את הדבר הזה. במובן שמה שהם שימרו, מה שיש אצלם בתוספות, זה הקושיות והתירוצים, זה חידושים. הם כאילו לא בונים לך את הנושא. עכשיו, אני ארחיב את זה. זה לא רק שבעלי התוספות לא שומרים את התורות של הדורות הקדומים, את התורה שלהם עצמם הם לא מנסים לשמר. נגיד, סוגה של שוט. בעלי התוספות הצרפתיים לא עושים את התשובות של עצמם. כלומר, בן אדם כותב תשובה למישהו, לא שומר עליי. זה תורה לך ישר. כתבתי לך שלום. איך הגיעו אליי לדבר אחר כך? מי שמר לנו את התשובות של הצרפתים? הוא אומר, מי שמר עליהם? האשכנזים. עכשיו בואו נעבור למקבילה של משה דימטמן, כמו הניגוד שלו, אבא שלי. חלק מכם אולי שמע אותו השנה בשיעור, מישהו ראה? ראית איתו משם בערב שעות? הוא התחיל את השיעור עם קושייה? מזוקי ויגר? לא, הוא מתחיל מההתחלה, הוא בונה לך את הנושא, הוא מספר לך על מקור הדין, על אופי הדין, הוא דורא איתו את המנה, הוא מתחיל ככה, הוא יכול לתת שיעור של שעתיים בלי אף קושייה. הוא לומד איתך את הנושא. גם שיעור יומי שלו, תמיד אני רק ככה, אני אמרתי אצלו הרבה שנים בשיעור יומי, הוא קורא את הגמרא בשיעור, ומסבירים אותה, ומתחילים לפתח הבנות של ראשונים, עושים להסביר, גם היו קושיות, זה לא, גם היו רעיונות חדשים, אבל כאילו העוצמה באה מזה שהוא שולט בחומר, והוא שולט בה ברמה לא רק שהוא קיוטי, אתה יכול להגיד מה כתוב, אלא שיש לו את המונח בקופסה בראש, הוא ניתח אותה. זאת אומרת, זה יושב לו מנותח לחלוטין בראש, עם כל ההסברים, וזה שומע שלו בלי קושיות. זה מאוד דומה לאשכנזים. כאילו האשכנזים הם רוצים לתת לך תמונה שלמה של הדבר הזה, הם אוספים תשובות של עצמם, וספר הרביה או הרעבן, תפתחו את הספרים אחרי זה, פשוט פשוט לראות איך הרעבן מתחיל, עם 120 תשובות. היו התכתבויות, יש ארכיון, אנחנו שומרים את התורה, אנחנו דואגים לצטט אותה, כן? וזה לשונו עד כאן לשונו, כן? זה, אני משמר את התורות של הדורות הקדומים. הדבר הזה ממשיך בכל החיבורים האחרים ברביה. רביה כותב על מסכת, כבר אמרתי, הוא לא כותב על הדף, כאילו הוא כותב על סוגיות, כי הוא כותב על הלכה, כי זה הבדל מאוד בולט. הוא כותב על סוגיה, זו היחידה ספרותית, ולא על על דף, לא איזו קושיה עם סיכה. תוספות הרי תקחו שורה בדף, עליה השאלה, נכון? השורה הזאת נגד גמרא אחרת, כן? עכשיו אנחנו יודעים אצלי בשיעור לפחות חולין קופי דרד עמובד, למדנו על הגמרא מצטטת שם את רבי אבאו, והתוכה, מהתוספות שמו לב שמשהו פה לא מסתדר עם גמרא פסחים חפה, אבל זה שורה אחת לא מסתדרת. אצל הרב יעובדים על הסוגיה, אבל בכל מסכת הוא מביא לך את כל התשובות שהוא מכיר, שלו, של אבא שלו, של רבי אלעזר בספר הרוקח, רבי נופריים מברמזה, כל ההתכתבויות, הוא מביא לך את כל החומר, לכן הספרים האשכנזיים הם רבי היקף. ומטבעם, אני חוזר, אלו ואלו דיאלקטיקנים, כי אלו משווים ואלו משווים. אבל אלו מרביצים חידושים, ואלו בונים את הנושא. אלו אנציקלופדיה תלמודית כזאת, עם גישה, אוריינטציה רחבה ומקיפה, ואלה עם אוריינטציה של חריפות ופלפול. והפער הזה, או השוני הזה בין העולמות, התקיים כאמור במהלך המאה ה-12. הוא ממשיך לתוך תחילת המאה ה-13, עד הרביה ועד בכלל. מי שפותח ספר הרביה, הוא פותח ספר אדיר מבחינת העוצמה התורנית שלו, היקף הנושאים שנידונים. הוא אדיר במסכתות שגם אין עליהם הרבה ראשונים. נגיד, הוא בעיקר כתב על מועד, ברכות, מועד, מנושי מזיקין יש רק תשובות. היה לו עוד ספר שלא הגיע לידי, אנשים אבי אסף. והוא היה נושי מזיקין, לא קיבלנו. ואחרי זה יש שם חולין, יש שם מנחות, יש שם שוטים עצומים, קשה לתאר את ההיקף של החיבורים, הכל אשכנזי. קו פרשת המים, כאמור, הוא מתלמידיו, הוא הולך לאור זורה, כן? לא מה שקצת הוסבר פה, אולי גם מבין למה בעלי התוספות, זו שדבר שיטה צרפתית מנצחת. כי בינינו, אומנם זה יותר יסודי ללמוד כמו בעלי התוספות האשכנזים, אבל מה יותר מושך את הלב? מה יותר ברק? מה יותר... איזה שיעור יותר מעניין, בוא? שיעור שהכיסאות נזרקים באוויר והחידושים רצים ומאתגרים את האנשים, או שיעור ששעתיים וחצי בונה לך נושא? זה מיותר להגיד, כן? לא יש דבר, הברק הצרפתי כבש את הלבבות. יש איזה גם עוד סיבה, נדבר עליה גם ביותר בהמשך. אני אגיד לכם סוד גדול, את האופוזיציה לבעלי התוספות. נדבר גם על זה. ואחד מהדברים שמאוד בולטים בשיטה של ואם תאמר ויש לומר, זה שהוא מקצר את הדרך להשתתפות בדיון. אני אסביר את הדברים. תראו, במקום ששיטת לימוד בנויה על ידע, זה יכול להיות בבית המדרש הספרדי, זה יכול להיות, להבדיל, העולם האקדמיה במדעי הרוח בנוי על צבירת ידע. יש עם המילים שנים עד שהם כותבים את הדוקטורט, כי אתה צריך לצבור המון המון ידע על נושא. כרטיס הכניסה לשיח של בית המדרש זה אמן. אין את זה משהו אחר. אמן התורה. צריך שנים להיגע בתורה. אבל כשבשיעור גמרא שואלים קושיה ומתרצים אותה, אז מי יכול להיכנס לשיח? כל אחד. או יותר קל ללמוד להיכנס לזה. אמנם זו חוכמה יותר גדולה לחשוב על הקושיות. אבל אחרי שחושבים על הקושיות, בבקשה, עכשיו תעשה חילוק. זאת חילוק, לא צריך לדעת כל התורה כולה. ויש מקום ששיטות הלימוד שהן מחדשות, שיטות הלימוד שבנויות על תירוץ קושיות ולא על ידע, לא על שקיעה בדבר, הן בעלות פוטנציאל לפתוח את השערים לפני אנשים שמוכשרים שכלית, לפני אנשים שהם חריפים. זה מאוד מאוד מושך את הלבבות. אם אני יכול לתת איזושהי דוגמה למשהו מעין זה, כשנדבר בהמשך על האופוזיציה, אני אספר לכם על האופוזיציה לשיטה השנייה, וזה שיטת בריסק. שיטת בריסק, כשפשוט משווים בין רבי חיים מבריסק לבין הנציב מוולוז'ין, או הייתי אומר מסורת וולוז'ין עד רב חיים, שזה בגדול אפשר גם מסורת הגרא. כי מה בעצם המסורת הלימוד גם של הגרא וגם של הנציב? הביאו לעולם שידע תורני עצום הוא המפתח להסבר של הדברים הלא מובנים בתורה. ואני רוצה להדגיש, זה לא פקיעות לשם פקיעות, אלא זה ידע כחומר שיודע להסביר דברים. זה יכול להיות שאתה יודע כתב יד שאף אחד אחר לא ידע, שאתה, עם הידע החדש אתה פותר בעיה. יכול להיות שהגרא יכול לייצר מקורות חדשים לדבר ואז הוא כאילו מסביר אותו. זה יכול להיות הנציב שבעמק שאלה, הוא, עם הידע העצום שלו, הוא, זה עוזר לו לייצר מושגים להסביר דברים. אתה צריך לדעת, זה ידע שמסביר ידע בעולם של וולוז'ין. עד שבא רב חיים לעולם, ומה רב חיים הכניס? הכניס ניתוח. לא ואם תאמר ויש לנו, אבל ניתוח. מה ניתוח בעצם מחייב? רק לדעת את מה שלפניך. הוא מחייב אותך ללמוד את השפה הניתוחית. אתה יודע איך מנתחים. אבל אחד מהכללים שרב חיים הכניס זה שלא מביאים ידע מבחוץ. אלא כל הידע הוא פנימי, כי אני כמו בכימיה. אני מנתח את התופעה מבפנים. שהדבר הזה מצד אחד נתן... הוביל עומקים חדשים בתורה. צד שני, הוא גם יראה בדיוק כמו, הוא גם משך את הלבבות, והמון אנשים נמשכו לזה, לאו דווקא כי הגיעו למסקנה שזו אולי האמת, אלא כי זה מזמין הרבה יותר אנשים בפרק זמן קצר להיכנס פנימה. כלומר, הלמדן על בריסקאי הוא לא מי שיודע את כל התורה כולה, הלמדן על בריסקאי הוא מי שיודע לנתח טוב. והתופעה שפה בישיבה אין אותה, אבל ראיתי אותה בארץ ציון, שביקר אצל אמריקאים. בא בחור אמריקאי ואומר, תגיד לו את הבייסיק חקירות, מה זה? כאילו, תלמדו אותי את ככה, את האלף בית, כאילו, שאני יודע את עיקר התורה, כמו הגוי הזה שבא לי שמי. כל התורה על רגל אחת, כן? ואז בשיעור א' הוא אומר חבורה. גם מישהו מדעי, מישהו אומר חבורה, בית נדרש שצריך לדעת המון, כן? כאילו, למה? כי בריסק יצר שפה, הוא למד לדבר את השפה, אז הוא מדבר אותה. לא, הוא לא קרא את כל הספרות של השפה הזאת, בסדר, הוא מדבר את השפה. זה מושך לבבות, זה אחד מהסיבות שהשיטה של רב חיים היא כבשה את עולם הישיבות בליטא. כאמור, לא בגלל הברק והאמת, אלא גם בגלל הקלות שלה, וגם עליה נראה בהמשך, יש גם ביקורת. רוצה להעיר? מה? אני רואה שאתה רוצה להעיר. אני יכול אבל רק לומר לשם הצדק עם אבותיי, שזה לא שרב חיים ויתר על ההתמדה ועל עמל התורה, אבל הוא יצר לו הגדרה חדשה. בעולם של ידע, בעולם של המציב, מה זה ללמוד תורה? לעמוד לפני ספר ולהקל עוד ידע, להכניס עוד ידע, עוד ידע, עוד ידע. בעולם של רב חיים גם היה עמל התורה, אבל עמל התורה הוא לא בעוד ידע, אלא הוא בריכוז בתורה. כאילו שכל המחשבות שלך התמזגו בתורה. שאתה כל היום תחשוב תורה. אבל באמת, כשהנציב היה רואה את רב חיים, מסתובב בית המדרש ומדבר עם אנשים בלימוד, כאילו את המושג הזה, לדבר בלימוד, זה נראה לו ביטול תורה. כאילו, ככה לומדים תורה? מסתובבים ומדברים עם מישהו? עכשיו, בגלל שלרב חיים היה איזה נוהג לדבר עם אנשים כשהיד שלו על הכתף שלהם, כך הוא היה שם יד על הכתף, יש תיאורים כאלה, ומסתובב בבית המדרש, בוולוז'ין, עם חבר'ה, ומדבר על הלימוד, כאילו מנתח איתם, אז הנציב אמר איזה חידוד מדהים שהרב מאיר בר אילן מביא בספר שלו מוולוז'ין עד ירושלים, המשקל הגמרא בקידושין דף כ"ט, האם קודם ללמוד תורה ואחר כך לישא אישה? אז הרב יוחנן אומר, רי חיים בצברו ויעסוק בתורה. אז, אז אמר זה הנציב, רב חיים על צברו ויעסוק בתורה. אני אומר, פתלתל. אבל אני יכול להגיד לך במה שאני ראיתי בבית, וגם סיפורים, הם הקירות צעקו שם תורה. כלומר, הם לא ישבו לפני ספרים כל הזמן, אז זה מה שתפס אותם כל הזמן. והקירות כאילו צעקו ללמוד ולחשוב וללמוד ולחשוב ותורה ותורה, גם רואים את ההיקף שהם הגיעו אליו, זה שישה סדרים, היקף מדהים. אולי רק להמחיש את זה, סיפור ששמעתי, שאביו של הרב סולובייצ'יק, משה סולובייצ'יק, היה ילד, לא יודע בן כמה, אבל 9-10, לא יודע, אז רב חיים יום אחד תפס אותו ואמר לו, מי שאל מה אתה חושב? שום דבר, זאת אומרת, הוא סתירה. עכשיו, אל תלמדו ממך איך לגדל ילדים, בסדר, היה צריך להביא אליהם את קדמן, אבל כן, תבינו, זו האווירה בבית. כאילו, ילד הולך, הוא צריך לחשוב על משהו, כאילו, להיות כל הזמן בתורה. הייתה התמזגות מחשבות. אז ההגדה ממשיכה, שבפעם הבאה שרב חיים שאל אותו, על מה אתה חושב? הוא פה הייתה לו תשובה מוכנה. זה נחת לאבא בריסקי, תשמעו את התשובה. אני אמר לו, אני עכשיו חושב בדיוק ברגע הזה, מה הדין של כהן, שהוא בן 12 שנה ויום אחד, והוא טומטום, והוא נטמע למתים, אם הוא חייב מלכות. למה זה נחת לאבא בריסקאי? זה לא ללמוד תורה, במובן, זה לא כתוב בשום מקום, השאלה הזאת. הוא לא אוגר ידע. מה הוא עושה לידע? הוא מאבד אותו, מנתח אותו, כן? מה בעצם הספק שלו היה? מצד, הוא בא תעזור לי, מצד שהוא ספק זכר, אז הוא אסור להתאמה למתים, אבל הוא קטן. מצד שהוא ספק לקבע, הוא גדול, אבל כהנת מותרת ומתי. עכשיו, למה זה נחת לאבא? כי מה אתה מראה לאבא שלך? שאני מבין את התהליכים ההלכתיים, הבנתי את החשיבה ההלכתית, כי אני חושב נכון, כן? רב חיים ענה לו שדעתו הוא ילקה, שתדעו, פעם אחרת. רק לחזור לעניין שלנו, אני אומר בצורה מסוימת, כאילו אני אמשיך לתונם של בריסק, אבא שלי באמת שינה את בריסק. כאילו כשמסתכלים שתת הלימוד שלו, הוא חזר בצד אחד לרעיון של הרבה ידע יסודי, אבל הוא השתמש בכלי הניתוח כדי להציג את הידע עכשיו באופן אנליטי. במובן הזה הוא בריסקאי, אבל לא בריסקאי של קושיות ותירוצים, אלא בריסקאי שיש לו כלי ניתוח אנליטיים, מושגיים, אבל מה שהוא עושה איתם הוא לא באופן שיטתי ומסודר, ולכן יש לו שורש נשמה של האשכנזים. אבל כאמור, העולם הצרפתי מושך את הלבבות, וצריך לדעת ששיטות לימוד הן כובשות אנשים לא רק כי הן יותר נכונות ואמיתיות, אלא כי הן נקלטות יותר טוב. זה לא מוריד אולי מהדברים האחרים, אבל בגדול בסופו של דבר השיטה הצרפתית הופכת להיות הדומיננטית, ואז כאמור נגלה שהאור זרוע הולך לצרפה, לומד מהם, מביא מהם, וכאן בעצם מגיעים לנקודה מאוד משמעותית לשימור התורה הצרפתית. אור זרוע ילמד תורות של צרפתים, אבל הוא ימשיך לכתוב בתבניות הכתיבה האשכנזיות. ולכן, מה שהוא יעשה לצרפתים, סוף סוף יקום האדם, שיעשה לצרפתים וזה לשונו, עד כאן לשונו. או בלשון אחרת, מי ישמר הרבה תורות שהוא למד בבית המדרש בצרפת, שלולי הוא, הם היו הולכים כולם לאיבוד, כי הצרפתים לא דאגו לשמור על תורתם. האור זה רוע. ויש הרבה תשובות של רבינו תם והרי, שהיחיד שרק זכינו להם בגלל האור זה רוע. המון חומרים צרפתיים רק אצלו, ולכן אתם צריכים לדעת שזה ספר חשוב ביותר. כאילו טוב שתכירו את הספר, תטפטפו בו. הספר הזה הוא ספר ענק, הוא כאילו אוצר בלום של ידע על עולם של בעלי התוספות, מלא חידושי תורה מבהילים. כשהמהלך הזה שהתחיל באור זרוע ימשיך במר"ן מרוטנברג, שהוא נחשב לגדול בעלי התוספות האשכנזים בחצי השני של המאה ה-13, הוא כאילו דמות שמאפילה על כל הסביבה שלו. והוא גם מצד אחד, כמו אם תיארנו איך בעולם הצרפתי בחצי שני של המאה ה-13 כבר נסתתמו המעיינות, כלומר כבר אין מערך של חידושים, אלא יותר מערות שוליים ואורחים וסכמנים, זוכרים את זה? הרב מרוטנברג הוא מצד אחד הוא יחשב כאחד מגדולי בעלי התוספות, שהוא יוסיף נדבכים חדשים של תירוצים ושל רעיונות, והוא יוצר אקטיבי. יש לי כמה וכמה מקומות שאני זוכר שלמדתי שאלות ישנות של התוספות, כאילו 100 שנה לא קרה כלום לשאלות האלה, הרבה אותם והרי טיפלו בהם, ועד שבא המערם לעולם, הנה הוא מוסיף דברים. יש כל מיני דברים שקרו אצלו. מצד אחד הוא בעל תוספות גדול, מצד שני, אני לא יודע אם זה בגלל שהוא כבר היה בסוף, אם זה בגלל גם שיהודי גרמניה בזמנו הם סובלים בפעות איומות, כאילו המצב שלהם הוא קטסטרופה, שהוא שלטון עוין, שמדות, רדיפות, הוא בעצמו סבל מזה, הוא נשאר בכלא, והיה בכלא מ-1283 עד 1291, הוא נפטר בכלא, בטירה שיקד איגזן. זה הסיבה אשר תהיה, המערם או בית מדרשו עושים מפעל שימור אדיר לתורות של קדמנים, של קדמונים, ובעיקר מה שיוצא מבית מדרשם זה מפעל שנקרא שוט מהרם מרוטנברג, שהוא יצא לאור גם בכמה כרכים. אני רוצה לומר משהו על השם, הוא מתאה. זה לא הכוונה שבשוט הזה יש את התשובות של המערם. זה לא כמו שוט הרמב״ם, שוט הריף. מה נמצא בשוט הריף? תשובות של הריף. שוט הרמב״ם, תשובות של הרמב״ם. שוט הרי ויגש, תשובות של הרי ויגש. אצל המערם, כאשכנזי, טוב, מה נמצא שם? את אוצר השוטים שהוא בבית המדרש, אמר מרוטנברג. חלק גדול הוא כתב, חלק גם כתבו אחרים. ככה למשל, כשדיברנו פה על המאה ה-11, זוכרים איזה משהו? משהו, זוכרים?
מה?
המאה ה-11? יש רב יהודה בעל ספר הדינים, שכתב כמה תשובות. תשובות האלה ניצול בשוט מערם. לקח כמה זמן שבן אדם מבין שהוא לא קורא מערם, כי לא כתוב שבן תשובות. כאילו, יש, והיום כבר נעשו מחקרים על הקבצים שלו, לנסות לגלות מי כתב כל דבר, אבל זה חלק מהעולם האשכנזי, זה שהוא אוסף תורות, וכאמור, בחצי השני של המאה ה-13, הם אוספים תורות לא רק של עצמם, הם אוספים תורות של כולם. כל מה שהם יודעים הם הביאו לנו, וזה בגדול עולמם של בעלי התוספות האשכנזים שנבדלים מבעלי התוספות הצרפתים, כאמור אבין תאמר ויש לומר עומד מולה וזה לשונו עד כאן לשונו. כן? שמה יהיה השלב הבא? בדיוק כמו בצרפת, השלב הבא הוא המעבר לספרי הקיצורים. בצרפת ראינו איך את מה הם מקצרים? את התוספותים, עושים תוספות קצר ותוספות ארוך. זוכרים את ה... הבאתי פה, לא מזמן, אני יודע, אבל הבאתי פה השוואה בין תוספות רש נשנץ לפסחים לתוספות על הדף. זוכרים שראינו את זה קצת ביחד? אז יש גם תהליכים שמתרחשים בעולם האשכנזי, שהם חלק מתופעות כלליות שמתרחשות בכל עולמם של ראשונים, וזה שהספרים הארוכים לא שורדים. וכך, בוא נדבר על גורל שני החיבורים האשכנזים, או שלושת החיבורים האשכנזים הכי גדולים שיש, הם לא שורדים. הראשון שבהם ספר יחוסי תנאים והמוראים של רבי יהודה ברבי קלונימוס, מאות שנים אף אחד לא יראה את הספר. בוא נדבר יותר על האור זרוע והרביה. האור זרוע נתפס לראשונה במאה
ה-19. איך?
ורק כי היה כתב יד שהשתמר, אבל כשמגיע הדפוס במאה ה-16 כבר אין אור זרוע. ואני אסביר לכם קצת את התהליך. התהליך הוא שהחיבורים הארוכים האלה הם קשים מדי לידע, כאילו מצד אחד אלו חיבורי ענק וזה התועלת שלהם, מצד שני בגלל שהם ארוכים מדי אז אין כוח לשמר אותם ולהעתיק אותם, ולכן מגיעים בעולם האשכנזי לתופעה שנקראת ספרי הקוצרים, או דיוק הקיצורים, המקצרים. אלו מתחילים לעשות ספרי ליקוטים, ספרים שמביאים, שבגלל שהם אשכנזים, אז מה, מה הם עושים? עכשיו אני אסביר לכם הרגע לכם מה בינם לבין הבית יוסף, בסדר? אם כבר הגענו לזה. הם לא מתמצטים בלשונה, הרי מה עשו בעלי התוספות הצורפתים, תוספותים הקצרים? הם כתבו מחדש את הדברים בלשונה, נכון? אבל איך אשכנזים אוהבים לכתוב? ואם תאמר ויש לו, וזה לשונו עד כאן לשונו. אז מה זה אומר שאתה ספר קיצורים? שאתה מביא חצי ציטוטים, חלקי ציטוטים, או הספרים האלה, אני אגיד לכם כמה שמות, הידוע שבהם הוא הגות מימוניות והמורדכי, שני הידועים שבהם. שני תלמידים של המהר"ם מרוטנברג, אחד מהם רבי מורדכי ורבי הלל, שנהרג על קידוש השם ב-1298, וזה ספר המורדכי, שהוא בעצם תקציר של דיוני בעלי התוספות האשכנזים על סדר הדף. קרנאו קצת ירדה, כי יש לנו היום את הרביה ואת האוזרוע וכל, אז לא כך צריך אותו, אבל פעם הוא היה, אני אספר לכם מיד מה קרה לספר, הוא היה אבן הראשה, כאילו ממש, כולם היו פונים אליו בשביל ללמוד ממנו את התורות. והשני הוא ניסיון חד פעמי, וסליחה לביטוי, ניסיון גם קצת כושל, של הגאות באמוניות, שזה ניסיון להביא על סדר הרמב״ם את התורות של בעלי התוספות האשכנזים. למה זה לא מצליח? כבר דיברנו פה על הרמב״ם. אי אפשר לחדור את השריון של הרמב״ם. הרמב״ם הוא בלתי חדיר. זה יצירה אחת. סגורה. או שאתה לוקח, אי אפשר שהרמב״ם פתאום יהיה כתוב, יש או אמרים. זה לא נדבק לרמב״ם, נכון? ולכן, לא שדבר, האשכנזים נדבקו לספר אחר, שקוראים לו שולחן ערוך, למה? כי אליו אפשר להידבק, למה? כי כבר הוא בעצמו מה עושה, אומר, ויש אומרים. אני מדבק אליו. הוא ספר שהוא חדיר. הוא מזמין אותך להיכנס. אבל לרמב״ם אי אפשר להיכנס. שיהיה ברור. ומה זה גאות באמוניות? זה אבי מאיר הכהן, תלמיד של המהר"ם, שמה הוא עושה? מביא קיצורים של שיטות, של תורות שהוא מכיר בספרייה האשכנזית. מביא אותה בתמצית. זה ספרי הקיצורים האלה. מי שקצת מכיר את המבנה של הגאות באמוניות, הוא אפילו מכיל בתוכו את המבנה שתיארתי קודם, איך נראה הרביה. צד אחד יש לו היום בדפוסים, יש בדרך כלל הגות ממוניות, על הדף יש הערות קצרות, ויש בסוף כמה ספרים, מה שנקרא תשובות ממוניות, שזה התשובות הארוכות שמביא בעל הגות ממוניות. היום יודעים שבכתבי היד זה היה חיבור אחד. מי שהפריד אותם לשניים זה המדפיס, שלא רצה הגות ממוניות שמן מדי. הסדר הדף, אבל בגדול זה ממש אשכנזי לגמרי. אתה שומר תשובות, את התשובות הוא מביא במלואן, וגם אתה מביא תמצית של הדברים. שזה דרך המלך של, של הכתיבה האשכנזית, כלומר הם מצטטים בקיצור. הביקורת הגדולה שיצאה לא עליהם כל כך, אלא אחרים הוא שספרי הקיצורים בעצם של דבר אי אפשר לקצר ציטוטים. אפשר לסכם, לתמצית, אי אפשר לצטט חצי. פשוט לא עובד. ולכן ככה למשל, אם תפתחו את בית יוסף, את ההקדמה שלו, תוכלו לראות שהבית יוסף אומר ספרי הקיצורים בלי טעויות. וכן הגיע הזמן לכתיבה אחרת, הבית יוסף, בוא ננסה להפיין יחד, הוא לא מקצר. מה הוא באמת עושה?
מה?
הבית יוסף לא מקצר, זה מה שאני עושה לטעון.
הוא מביא את הצידותים, הוא
מסכם.
הוא מסכם.
זה הבדל עצום. כלומר,
יש אצלו אבל גם ציטוטים.
הוא מצטט, אבל הוא לא מצטט חצי ציטוטים. הוא לא מנסה להגיד עוד ספר קיצורים, הוא באמת מנסה לעבוד אחרת. בכל, אם נחזור לעניין שלנו, זה בגדול שלבי ההתפתחות של היצירה של בעלי התוספות האשכנזים. שמה שאני רוצה רק להוסיף, גם נותן לכם מידע קצת מדויק, הוא מה גורל הספרים האלו, מה קורה להם. החיבורים של הקיצורים בעצם החליפו את החיבורים הגדולים. זה מאוד מזכיר תהליכים שלמדנו פה, מישהו מכם היה, על ספרות הגאונים. הספרים הקטעים יותר פופולריים. אם יותר מחזיקים מעמד, יותר קל להעתיק אותם, יותר קל להחזיק אותם בבית. מה, אתה צריך להחזיק את כל ההתכתבות בין רבינו אפרים ורבי גרקון צדק, כאילו, זה משהו ענק. ולכן קוראים שני תהליכים. תהליך אחד יהיה שהאור זרוע, הרביה, לאט לאט יתחילו להיעלם. יהיה כתב יד פה, כתב יד שם, אבל הם לא פופולריים. וגם כשיבוא כבר עידן הדפוס במאה ה-16, ויתחילו לעצב מחדש את הספרייה המדפיסים, או יתר דיוק ישקפו את הספרייה של בני המאה ה-16, וינציחו אותה על ידי הדפוס, האור זרוע והרביה כבר יצאו מהמחזור. הם כבר לא שם. ולכן הם התפיסו מורדכי, הם התפיסו אגוד, מהאמוניות, זה הספרים שהם התפיסו. אנחנו נחכה לגלות מחדש את האור זרוע והרביה רק בתקופה האחרונה. האור זרוע, חלק א' ב' מודפס לראשונה במאה ה-19, חלק ג' ד' על הבבות נזיקי מודפס רק במאה ה-20. הרביה מתחיל להיות מודפס רק במאה ה-20. יהודי בשם רב אביגדור אפטוביצר, שמוציא חלקים, איזה משלימים את זה, כרך אחד משלים הרב שר ישוב כהן, כרכים אחרים הרב דבליצקי, שהיום גם מוציא מהדורה חדשה של הרבי על פי כתבי יד, אבל צריך לדעת, אלו חיבורים ששלחו לאיבוד יחד עם כבר תופעה שדיברנו עליהם, כל החיבורים הגדולים של מי הביניים של התלת נעלמים. שאני גם יכול לספר על הדרך, שחלקים מהאור זרוע חלחלו לתוך התודעה, אבל בהדר תשתית ספרותית נאותה, כי הספר לא היה, אני יכול להביא לך דוגמאות שאנשים מבולבלים מול מה שהם רואים. אנשים מחזיקים קטע, הם מרגישים שיש פה משהו, אבל רק כשהספרים התגלו מחדש ונתפסו, רק אז יכולנו לגלות את הצפונות של כל התחושות הנכונות שהרגישו אותם גדולים. כן.
לא
מובן סתם
נגיד
באור זרוע, הוא מצוטט דרך ספרי הקיצורים. בית יוסף לא רואה את האור זרוע. אתה רוצה דוגמה? אני אתן לכם דוגמה של דבר אחד. קיום שטרות, שמעתם על הסיפור הזה? מה זה קיום שטרות, אתם יודעים? תגמו בבנק. בבנק היום, תנים כל צ'ק שאתם כותבים, יש דוגמת חתימה בבנק, והפקיד עובר על הצ'ק, לראות אם הוא נראה אותנטי, אם הוא חושב שיש בעיה. הוא מתקשר אליכם הביתה. עכשיו, זה לא שהוא שם כל יום, כל הדוגמאות חתימה. הוא מתחיל להכיר את הלקוחות, וכל צ'ק מישהו מסתכל עליו. מה זה יש חותמים על כרטיס אשראי? זה דוגמת חתימה, נכון? אף אחד לא מסתכל על זה כבר, בסדר. אבל זה כי יש ביטוח. אבל בגדול, זה נקרא הבטחת מידע. עכשיו, בהלכה יש דין ששטר אפשר לפעול על פי רק אם מקיימים אותו. והגמרא אומרת שקיום שטרות דרבנן. עכשיו, הדעה הרווחת בראשונים היא שקיום שטרות הוא דרבנן רק אם אפילו אם תולים מזויף נגד השטר. יש שיטה שרב ויקטור כהן צדק, שהכיר אותה השח הרמה, סליחה, הכיר אותה מהמורדכי, כי היא מטוטטת במורדכי, כבר לא ידע מי אמר אותה, כן? אבל הוא מכיר אותה מהמורדכי, ששם הוא טוען שאם טוענים מזויף נגד השטר, הוא צריך קיום מדורייתא. עכשיו סיפור מדהים, היום אנחנו יודעים מה הסיפור. סיפור היה שהיה איזה סכסוך בין שתי משפחות, ואז הוציאו שטר שמישהו קידש, שאחד מהמשפחה הזאת קידש את הבת במשפחה, כאילו, ושהיא גרושה, לא יודעת חתן עם כהן, סיפור שלם. והחתן והכלה טוענים שמזויף, העדים טוענים שמזויף, והשאלה אם צריך לחשוש ולתת גט, זה כאילו הנפקמין הכהן. רבי גדול כהן צדק טען, ברור שהשטר הזה בטל, כולם טוענים מזויף נגדו. עכשיו, האור זרוע, יש לנו התכתבות שלו איתו, הוא מתעקש מולו, זה לא הנושא היום, זה כן לא כך אסביר את זה, הוא מתעקש מולו שקיום שטרות הוא דרבנן אפילו אם טוענים מזויף נגדו, ולכן במקרה הזה הוא דורש גט. זה המחלוק. עכשיו, מה קרה להתכתבות הזאת? רב אביגדור כהן צדק מגיע למורדכי, התשובה של האור זרוע מועתקת מילה במילה במעריק בסימן קופה עין דלת, מילה במילה, רק דבר אחד, מה הוא לא העתיק? את השם של האור זרוע. למה הוא לא מעתיק את זה? סיבה פשוטה. היו כמה נושאים שרב אביגדור כהן צדק והאור זרוע התכתבו. זה איפה כותבים את השם? בהתחלה או בסוף. היות והתשובה הזאת היא באמצע. הוא העתיק, בלי השם. ועד שזה מגיע לרמה, עכשיו תראו מה קורה בדרכי משה. הוא אומר, תראו, מורדכי נגד מעריק, מי מנצח? מורדכי. הוא פוסק כמו רב אביגדור כהן צדק. בא השח, בחושב משפע זה קטע נפלא בסימן ע"ב, והשח קודם כל נסה לשכנע אותך ששיטת האור זרוע צודקת, ואז הוא אומר, הוא אמר לי מורדכי נגד מעריק, אז תשמעו מה הוא כותב. הוא כותב כך, כל מי שמסתכל במעריק מיד רואה שזה לא המעריק, מיד הוא יודע את זה. ככה המעריק כותב, זה אחד מהקדמונים. לכן הוא גם מבטל את כל הסיפור הזה של המעריק נגד המורדכי. הוא לא היה יכול לדעת, היום אנחנו יודעים, והכל מפיע באור זרוע, סימן תשמ"ה באור זרוע. היום יש לנו, אפילו מצאו כתבי יד נוספים שמשלימים את כל, היום יש לנו את כל הסיפור. יודעים את הכל עליו, מוזי פוקס שעושה איזה מאמר. לא היה את היכולת בביוגרפית הזאת. כלומר, מצד אחד החיבורים הגדולים נעלמים, מצד שני, אני רוצה לתאר לכם גם מה קורה לחיבורי הקוצרים. מרוב שלומדים אותם, אז מה עושים להם כל הזמן? איך אשכנזים לומדים תורה, אתם זוכרים? לוקחים טקסט, לומדים אותו, ומה עושים לו? מעירים עליו הערות. זה תוספות. מה זה תוספות? לומדים גמרא, מעירים הערה על הגמרא, כותבים אותה ליד הגמרא. אז אם המורדכי הופך להיות ספר לימוד מרכזי שלומדים אותו, אז מה הולך לקרות לו? הוא הולך להשתנות. הוא לא יישאר במתכונתו הראשונית. התהליך הוא, לומדים מורדכי, כותבים גיליונות, התהליך הזה נמשך עד הדפוס, עד המאה ה-16. 200 שנה מורדכי יעבור ידיים ויגיעו אותו. כלומר, יוסיפו לו קטעים, ובהעתקות אחרי זה יכניסו פנימה חלק מהגיליונות, וככה למה תראו בספרות של המאה ה-15 כבר, תרומת הדשת ואחרים, מדברים על שני מורדכי שיש להם. מורדכי של בני ריינוס, מורדכי של בני אוסטרייך. כן, בתרגום למפה מודרנית, זה המורדכי של יהודי גרמניה, והמורדכי של אזור הריין, והמורדכי של יהודי אוסטריה. זה התופעה דומה מאוד מה שהיה בגאונים. משתמשים בספר, הוא חוטף גיליונות, חוטף הערות. היום כמעט אין יכולת לשחזר מה מורדכי בעצמו כתב. כלומר, מה שקורה בספרות האשכנזית, הספרות הגדולה נעלמת, עד שהיא נמצאת עוד פעם. אילו הספרות המסכמת, הספרות הקיצורים, עוברת את התהליכים האלה, שהם גם מבטאים משהו. עכשיו אני רוצה לעבור אתכם לא עוד נושא שקשור לאשכנזים, הוא גם קשור בזה שהם הרשו לעצמם להיות חופשיים במסירת טקסט. אני רוצה קצת להסביר את הדבר הזה. טוב, מה שתיארתי עד עכשיו זה תיאור שזה קורה כי יש מעתיקים וכותבים בצד, אז הוא מעתיק פנימה וכו', אבל צריך לדעת שיש גם בספרות האשכנזית תופעה של התערבות מכוונת של המעתיק מתוך תפיסה שאני לא רק עושה, וזה לשונו עד כאן לשאול, למרות שקודם אמרתי שהם עושים את זה, אלא הם גם מרשים לעצמם, בעיקר במאה ה-14-15, הם מתערבים בטקסט, ודווקא ממשיכים לראות אותו כטקסט בהתאבות, שאני ממשיך למסור אותו. יש התופעה ששמחה אמנואל כתב עליה. מתופעה ש... קצת הוראה השתאות, מוצאים כל מיני חיבורים אשכנזיים שהם בני דודים של המורדכי. לא נראה שזה גיליונות, קצת שני, זה גם לא המורדכי. למשל, בכל מקום שהמורדכי כתוב ולי נראה, כשם כתוב ולראה מורדכי נראה. היו כל מיני דעות שזה עוד ספרים, עוד חיבורים, עד שבא שמחה אמנואל והעמיד אותנו על כך שהתופעה שיש כאן היא תופעה שהמעתיק, שהוא מעתיק, זה בעצם עיבודים של המורדכי, זה לא חיבור אלטרנטיבי למורדכי. אלא המעתיק, מעתיק מורדכי, כתוב המורדכי ולי נראה, אז מה אומר המעתיק? אני לא מורדכי, מה, אני יכול להגיד לי נראה? אז הוא ישנה לגוף שלישי, כלומר, הטקסט אצלם, אני אומר בצד וזה לשונו, גם יש תופעות של חופשיות בטקסט, מתוך איזושהי תפיסה שאני, אני סוג של מעורב בעריכה של החומר. אני יכול לומר ש... הדבר הזה אופייני לחברות אוראליות, כלומר חברות שכתבי יד, לא... בדפוס התרגלנו שהטקסט מכוון, כאילו קשה לנו להאמין דבר כזה, ואינים אחד כזה הוא זייפן כזה, אבל צריך לדעת שתופעת אלו הן קיימות. מה שאני רוצה קצת על רקע זה, זה להעמיד אתכם וגם לעשות קצת תיקונים על הירושלמי של ראשוני אשכנז. קודם הזכרתי שהם משתמשים הרבה בירושלמי. עכשיו צריך לדעת שיש להם נוסח שונה לירושלמי בהרבה מקרים משלנו. אני אסביר מה התופעה. רק בחוג של הרביה וחבר תלמידיו של חסידי האשכנז, אנחנו מגלים המון המון ציטטות של ירושלמי שלא נמצאות במה שנקרא הירושלמי שלנו. מה זה הירושלמי שלנו? כתב יד ליידן עם דפוס ונציה, עם מרכזי התורה האחרים. וכבר אפטוביצר שם לב, אפטוביצר הוא המאדיר של הרביה, הוא עיר על זה, הוא כתב ספר גדול שנקרא מבוא לספר הרביה, והוא שם עומד על זה וטועל, טיב הדברים האלה, מצטטים המוני דברים. שבשם ירושלמי לא נמצא אצלנו, אף ראשון אחר לא מכיר את זה. וכבר הוא שיער שהאשכנזים, בעלי התוספות האשכנזים, החזיקו איזשהו עותק של ירושלמי שהכין בתוכו תוספות ממדרשים, חלקם אפילו הם תוספות שנועדו לבבלנט הירושלמי, כלומר להתאים אותו להלכה של בבבלי, והם לכל המכלול הגדול הזה הם קוראים ירושלמי, אף טוב ירצה קרא לזה ספר הירושלמי, וככה הדעה הזאת התקבלה בעולם המחקר, שכשאתה מגלה ברבי הציטטה של ירושלמי שלא לפנינו, תחשוד בו, שזה כאילו שייך לתחום של לא ירושלמי מקורי, אלא הירושלמי המעובד. אבל השעה של אפטוביצר היה קשה לקיים אותה, לעמוד על טבעה, כי לא ראו שום כתב יד של זה. משנות ה-80 יש תופעה שנקראת הגניזה האירופית. אמרת עליה? שמעת על התופעה הזאת? אני אסביר. יש תופעה שהשתמשו במהלך המאה ה-17 בכריכיות באירופה בכתבי יד עבריים כחומרי גלם לכריכה. אני רוצה להסביר את הרקע, אז אולי נשמע מבהיל. צריך לזכור שהמאה ה-16 היא המאה של הדפוס. ואם אנחנו היום לא מתלהבים איזה כתב יד שככה, היה לו איזה נוסח, כשהתחיל הדפוס נורא התלהבות דווקא מהדפוס. אתם באיזה קלות, אפשר להדפיס דברים, לכתוב ברור, להפיץ ידע. במהלך המאה ה-17, כתבי היד הופכים להיות דברים שאנשים מנסים להיפטר מהם. עכשיו, אני לא רוצה לגרום לכם אי נחת, אבל זה לא רק נויצרים שהם רשעים, אלא גם יהודים מכרו לקורחים את כתבי יד העברים. יש עדויות על זה. והקורחים היות וכתבו על קלף, אז זה חומר קשיח. השתמשו בו כחומרי גלם לקריחות. כששמו לב התופעה, זה כבר קצת יותר מ-20 שנה, יש ספרנים באירופה שבחריצות עוברים על הספריות, הם מפרקים את הקריחות האלה, קורחים אותם מחדש בחומרי גלם אחרים, ועד היום הם חשפו מעל 10,000 דפים עבריים כאלה. זה לא מעט. זה לא דרמטי כמו הגניזה בכל היבט שהוא, זה לא מגיע לקרסוליים שלו, לא בהיקף החומר. בגניזה יש 100,000 דפים, לא גם באיכות של החומר. החומר פה הוא סך הכל יותר מצומצם, הרוב זה של חיבורים קיימים. אבל כן, אחד מהגילויים שנמצאו שם, מצאו שם 8 דפי ירושלמי, שהדפים האלה, אני רואה את הכתב יד, טיפו צילום של הכתב יד שלו, תראו את הדפים, כתב יד ענק, יפהפה, תראה אורי. כתב יד מאוד יפה, ענק.
מה, אבל איזה מצחיק, זה ככה נראה ספר קרוב?
זה הדף, לא, זה הדף. כאילו זה דף של ירושלמי שהם הוציאו, פעם זה היה כריכה של ספר. אין לי פה בספר הזה, יש לי בבית ספר על הגניזה האירופית עם תמונות, איך זה נראה על המדפים. כלומרים לך, נגיד מדף באיזה ארכיון באיטליה, פתאום אתה רואה עוד כריכות בעברית. זה לא הבאתי פה, האמת היא, אני לא זוכר איך פסמתי את הספר. אבל הדף הזה זה דף של ירושלמי, שתסתכלו על הדף הזה, דווקא הוא עוד יותר מעניין. כשקורחים יש כמה אופציות. אופציה אחת היא הכריכה החיצונית, הוא ישתמר הכי טוב. אופציה שנייה זה עם הדבק, הדבק יהרוס אותו. אז תראו מה הדף הזה, הדף הזה היה מודבק בפנים, אז מה קרה? לא, הוא נמחק, עשו לו שחזור. וצריך גם רשת. למה צריך רשת? שיהיה גמיש. אז תראו איך עשו רשת, גזרו את הדף לרצועות, ואז הדביקו עם הרצועות, כמו הרשת שיש בקריחות, אז הדביקו שיהיה גמיש, שאפשר לפתוח ולסגור. מה עשו אחלה ספרן, תראו איזה חרוץ, הוא עשה פאזל, חיבר אותם לדף. יש 8 דפים כאלה, הכתב יד הוא יפהפה, תראו את היופי של הכתב, הוא יפהפה. נגיד לכם סוד, זה כתב יד מהמאה ה-13, אותו כתב יד של כתב יד אופרות של התוספתא, אותו כתב יד, זה אותו סופר, אותו סופר, כן, אותו סופר, שני מאה ה-13. מה שכל כך מיוחד בו זה שהוא מכיל את נוסח הירושלמי של הרביה, והוא זה שאפשר לראשונה לחקור את התופעה. אני השתתפתי בסמינריון של פרופסור זוסמן שחקר את זה, שהוא שיגע אותנו שנה שלמה סביב השאלה האם זה הנוסח המקורי ואחרים השמיטו, או האם הנוסח המקורי הוא אחרים ופה יש מוספה. למה זה שיגע אותנו? כי היה ברור שהוא כבר יודע את התשובה בתחילת הסמינר. זה עבודת פרך, שלא צריך את העבודה שלך. היה ברור שהוא חושב שזה תוספות, זה היה ברור. כמו הוא ניסה ללמד אותנו איך לחקור, כאילו איך קובעים? לא יגיע אתכם פה, זה מבוא. רק אני אגיד, בגדול, הדעה הרווחת היא שאלו תוספות. מה שזוסמן עשה זה פה הוא פרסם, בקובץ הזה, הוא פרסם את הנוסח שלהם. זה קובץ על יד י"ב, סדרה חדשה. ובמאמר בתרבית הוא ניסה לתאר את התופעה. ומה שבעצם עולה מדבריו, ומה שהכי חשוב פה שרואים זה, שהכתב יד הזה זה טקסט אחד. או מי שלומד מהטקסט הזה, אין לו מושג שמה, הוא לא יכול להפריד במה שיש לך. אם הוא לא ישיב על הירושלמי של ליידן, איך הוא ידע? והרושם הוא באמת שהם לא יודעים. אין לו מושג. היחיד ששם לב, הוא היקע הכי גדול מבין כל הראשונים. היחיד ששם לב שיש פה בעיה, זה האור זורו. האור זורו משווה את שני קטעים, אחד בברכות ואחד בתענית, והוא אומר, אופס, בתענית יש טקסט שאין בברכות, משהו פה לא בסדר, לא יודע מה. והוא היחיד שהרגיש, הריח שמשהו פה לא בסדר. מה שזוסמן שם לב, אותו מחקר הוא, שהציטוטי ירושלמי האלה והרשבת, והספר הירושלמי מתחיל רק עם דמות אחת שקוראים לו רשבת. הוא הדמות שממנו זה מתחיל. הוא פשוט, הוא החתן של הרעבן. ברעבן אין ציטוטים כאלו. זה מתחיל רק כשהרשבת נכנס לתמונה. בואו נוסיף, הרשבת שמו רבי שמואל בן נטרונאי. נטרונאי זה לא שם של אשכנזים. ורב שמחה עמנואל גילה לו כתב יד שבו הרשב"ד מצוטט כרב שמואל מברי, ולכן ההשערה היום היא שרבי הרשב"ד היה איטלקי שמהגר צפונה לגרמניה, והחיבור הזה מוצאו מאיטליה. איטליה הוא המקום של החיבור בין התלמודים, הוא המקום שיש גם ארץ ישראל גם בבל יותר, וההשערה היא שחכמי אשכנז הם לא יודעים בכלל שהם מחזיקים טקסט אחר. ואני אגיד בצורה הבאה, אמרתי שהם דייקנים, כן, הם מאוד דייקנים. מצד שני, הם מקבלים טקסטים שהטקסטים בעצמם, מה קרה להם? תנועות. טקסטים ארוכים. אין הם טקסטים, הם לא תימנים בקיצור, כן? הטקסטים שלהם הם טקסטים שכל הזמן הם זזים לכל כיוון שהוא. זה, זה לגבי, תוספת לגבי הירושלמי של השני אשכנז.
אני הבנתי מאיפה הגיעו התוספות
הרב. היה מישהו באיטליה כנראה. שרצה להתאים את הירושלמי לבבלי, אז הוא הוציא ירושלמי מעובד, זה מה שהוא עשה. הוא הוסיף שם כיתה תפילה, הוא הוסיף שם פסקי הלכה, אם אני אעשה יותר מעניין, אורי, אני יכול להביא עוד שיעור, עוד יותר דוגמאות. לא, אני יכול, אבל רק זה שתדעו, אתם לומדים רביה, תדעו שכשיש שם ירושלמי, הוא בחצי מהמקרים, אף תמיד צריך להגיד, זה לא לפנינו, זה ספר הירושלמי. בסדר? עכשיו, דבר אחרון שאני רוצה לדבר עליו, שהוא בזיקה למה שדיברנו קודם, הוא לגלות לכם שבאשכנז כנראה לא רק שהייתה תנועה של בעלי תוספות שונה מבעלי התוספות הצרפתים, אלא שכנראה הייתה גם אופוזיציה או עולם אחר לבעלי התוספות. זה שמה אולי מבהיל, איך אפשר להגיד דבר כזה. כן, אבל הנתונים מצביעים על כך. כן. אני רוצה להביא לכם פירוש אשכנזי, כי דיברתי קודם איך האשכנזים אוהבים לכתוב על כל מרחבי הספרות. יש פירוש אשכנזי ספרה, יש פירושים אשכנזיים לירושלמי, ירושלמי שקלים, אם מישהו פעם שמע על הסיפור של הנוסחים שלו גם זה אשכנזי, ויש לנו גם פירוש הרייבד, המיוחס לרייבד לתמיד, שהיום יודעים שהוא לא הרייבד, הוא פירוש אשכנזי גם, כן? והפירוש הזה מלא באופוזיציות לתוספות של צרפת. נתקן לכם ככה כמה ציטטות, רק לסבר את האוזן. מה שהעריך בתוספות צרפת בשם רבנו יעקב בפירוש, אז הוא כותב, אני כבר צריך את המשקף לקריאה שלי, כבר לא טובים. אז הוא כותב, כשזה משהו בשיבוד שכל, והוא כותב שזה שינוי למעלה פילי בקופה, כלומר זה סתם פלפולים באלמה. הוא כותב, זה סתם דברים שלא משכנעים, ולא ימצא בהם אדם יד ורגל, כן אין להאריך. הוא איזה ביטול לרבי אותם, כן? בהמשך למשל, הוא כותב, קורא לכם, זה בעמוד למד א', רב אשכנזי, במאה של 12. תשמעו ציטוט כזה, ומש פרשו בתוספות צרפת בשם רבנו יעקב וחלק בנפשו, אין נראה יד ורגל להנו דחוקים ואין נראו שיכלו לקום. כל הספר מלא בדברים האלה. הוא מציין פה הרבה ארוך, הוא מציין פה הרבה פלפול, זה קשור למה שדיברנו קודם. אבל אני רוצה אולי דרך תשובה של האור זרוע, תשובה, אני אקריא אותה בקצרה, תראות לכם כאילו צורת חשיבה אחרת, והאופוזיציה הגדולה לבעלי התוספות יצאה מחוג חסידי אשכנז. זה משהו על חוג החסידים. רוצה לשאול כאן?
רק של התוצרה לא הבנתי עדיין, אז מה ההבדל בין ההשערה של זה שהמאדיר של הרב העלה לבין מה שגילו בעקבות הדינית?
לא, ההשערה שלו התקיימה, רק מה שאנחנו למדנו עתיב התופעה זה, שזה לא שהרביה הוא זה שעושה את זה. הרביה מחזיק כנראה ירושלמי, שהוא חושב באמת שזה ירושלמי כנראה. בסדר?
זאת אומרת, הוא כאילו מי שהמאדיר חשב שהרביה עשה את זה?
הוא לא ידע. הוא ידע שהרביה מביא דברים כאלה, אבל היום אפשר להגיד, הרביה חשב שזה ירושלמי באמת. אנחנו יכולים להגיד לעצמנו שלא. ההתנגדות לבעלי התוספות כנראה יוצאת מהחוג של חסידי אשכנז. וכאן, תדעו לכם, יש טקסטים בספר חסידים, אני אסביר לכם מה. קודם כל, תנועת חסידות האשכנז זו תנועה רוחנית שפועלת בתוך העולם של בעלי התוספות האשכנזים. תנועה, אתם יודעים הרי שהחסידות לא מתחילה בבשט. החסידות היא תופעה שהיא חוצה דורות. גם בעולמם שהתנאים היו חסידים. הייתי אומר שמה שהבשט הביא לעולם זה לא להיות חסיד מול יהודי בינוני, אלא מה התוכן של, 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 של מה זה להיות חסיד. ובעיקר מה שנוצר בעקבות הבש זה שהוא הופך את החסידות לדרך מיחידים, לדרך לרבים, הופך לתנועה. עד אז חסידות היא משהו מאוד אינדיבידואלי, מאוד פרטי. רק בשביל להמחיש את העניין הזה, גם הגאון מבין, אתם יודעים איך קראו לו בליטה? הגאון החסיד. כי לא, הם לא מתווכחים אין להיות חסיד. הם מתווכחים מה זה להיות חסיד. כמו אצל הגאון מבין לחסידות, זה משהו אישי, זה מישהו שהוא מקפיד במצוות, ירא שמיים, אולי הגאון מבין לעצמו, היה אומר גם עם יד ורגל בתורת הסוד. לבשט יש הגדרה אחרת של מה זה להיות חסיד, או מאפשר יותר אנשים להיות חסידים. וספר חסידים זו תנועה רוחנית של באה להכניס רוחניות בעולם של בעלי התוספות, היא קראה לתיקון חברתי, היא תנועה שיוצאת נגד, היא בעד העמקה, של הדתיות והאכפתיות והלכידות החברתית, הוא בתוך ספר חסידים שגם הוא כמו כל חיבור אשכנזי, לרבי יהודה החסיד לא כתב את כולו, כמו שרמ"ר מרוטנברג לא כותב את שו"ת המהר"ם, אלא מה הכוונה? רבי יהודה החסיד מה עושה? רוב החיבור שלו והתנועה שלו, אז החיבור נקרא על שמו, ויש שם גם קטעים שלו הוא כתב. ובספר חסידים יש לא מעט מקומות שהוא מדבר נגד אנשים שלומדים תורה לא נשמע. אני אקריא לכם כמה ציטטות. תשמור לסערות הראש. אבל תראו למשל איך הוא קורא ללמוד. כן? הוא כותב למשל כך, אני מקריא. כי אדם שעוסק בתלמוד ושוכח, טוב שילמד הלכות גדולות ויחזור שידע המצוות. ואם גם זה אינו יכול לדעת, אם עד אגדות הוא מקרא, ואם גם זה לא ידע, אם יודע לכתוב ספרים וישיל, ככה צריך ללמוד תורה. והוא מדבר כאילו חשיבות הידע של הספרים הקדמונים. כן, כנגד זה תראו מה הוא כותב לאנשים שמנסים להגיד קושיות ותירוצים. הוא כותב ככה, צור תעודה חתום תורה בלימודי, תעודה שצריך לחפש אחר ראיות שהוא מידות על הדבר שכן הוא. לימוד תורה צריך להיות לאמת. חתום תורה אלו פסקי הלכות. אם חכם לומד כדי להבין הקושיות והתירוצים, צור תעודה. ואם אינו מבין, חתום תורה. בכל מקום בלימודי, ולא מה, איך לא ללמוד תורה? בלימוד של ניצחון, כגון שניים שמתווכחים כדי לנצח זה את זה על תלמודם. הוא נגד תרבות ויכוח. בואו תשמעו תיאור אחר. ואם תראה חריף ומפולפל ומביא ראיות לשקר. ואין יודע לסבל את דבריו, והאחר שאינו מפולפל כל כך אל הישרן, אצל מי עדיף ללמוד? פשטן או אחד מפולפל, יהיה אתה עם הישר ולא עם המעכב. עוד פעם עולה הסכנה של אדם שמפלפל יכול להגיד דברים לשקר. עוד קטע. ואם צדיק עשה ספר ובת צדיק ועוסק לסתור, ילרות חריפותו, לא להעמיד דבריו על האמת. כשמת, הנה האמת קובל על זה שבא לסתור דבריו בחינם. כן, תראו עוד, מי שיש לו ממון והוא רוצה לתרום אותו לישיבה, לאיזה ישיבה לתרום? לא יאמר יעשה בית כנסת ובית מדרש, אלא ייתן לצדיקים שיעסקו בתורה, ולא לאותם שגורסים קושיות כשיהיו העולם סבורים שיודע כל התלמוד, ולא עסקו אלא ראו קושיות בגרסתם להראות חריפותם, אלא ייתן ליראי השם הלומדים לקיים אבות. יש יראי השם וצדיקים שלומדים תורה, ויש כאלה שעסוקים בקושיות ותירוצים. כן, אם לא הבנתם למי הכוונה, אז בוא אני עכשיו אקריא לכם קטע מפורש. אדם שלא עסק לשמה ועשה פירושים או תוספות, שם המפורש נמצא פה, זה לימוד תורה לא לשמה. מה, ואם תאמר ויש לומר? אבו בדיה, מה אומר על הליטאים? פלפולים בלבולים, נכון? כן, לימוד תורה, מה צריך להיות? תגיד מה כתוב בגמרא, מה אתה עושה לי טום טום בין 12 שנה כהן, כאילו זה ככה נראה שיעור שלך, נכון? או מי תלמידי והכל שלא לשמה. לעומת זאת אדם אחר עסק בכל כוחו לשמה, אבל מה, לא מי תלמידים, לא עשה פירושים ותוספות, מי עדיף? יש למה לשמה. יש פה תערובת שלמה, ובאיזשהו מקום יש לבעלי, יש לתנועה חסידית שעבודה חסיד, יש גם ביקורת חברתית לעולם של בעלי התוספות. הם הצביעו ברוח מה שאמרתי קודם, טוב, כשעוברים משתת לימוד של ידע, יש די ערובה מי מומחה ומי יהיה בשיח. לעומת זאת, כשאתה מתחיל, ואם תאמר ויש לומר, אתה בעצם משנה את הגדרת הלמדן. אתה מקריס מערכות. העולם הישן עומד נבוך מול המציאות החדשה. דברים דומים גם היו, אמרתי לכם, שאני אעשה הגבלה, גם כשרב חיים התחיל. פתאום אתה מתחוך להיות רב שחרש את כל השח ואתה, אז מה, מי הופך להיות? אחד שיודע להגיד חקיר. המרחשת, בנך אגש, הרב בווילנה, הוא מתאר במבוא, אני רב מבית המדרש הישן, פתאום הוא אומר, העולם מתחיל להגיד כל מיני רעיונות חדשים, הוא אומר כאילו, הם מרגיש שלא מבינים אותי. עכשיו, מי שכתב לתופעה הזאת, זה כמה, דוד שלי חיים סולובייצ'יק, כתב אז ישראל תשמה, כתב אז, אז כאילו, אצל חיים סולובייצ'יק, הוא בעיקר מתאר איך, בעל ספר חסידים כאילו חש שיש סכנה בדרך הלימוד, זה לא אומר שהיא לא נכונה, ויש בה סכנה שהיא משחררת כאמור פתח לתירוצים של הבל, העיקר לנצח, הוא בנוי על כישרון ולא על התמדה, הוא לא בנוי בכך על יראת שמיים, והביקורת הזאת היא באה באיזשהו מקום ממול מצוקה, אפשר להגיד, הדור הישן הרגיש כאילו זה קורס. ואני רוצה רק לתת לכם איזו טעימה קטנה ככה, וזה אני אסיים, בסדר, להיום שבוע הבא אין שיעור, כי זה ערב שבועות, אז בעוד שבועיים גם אני אכתוב מודע לוח מודעות, בסדר? אני רוצה לקרוא לכם תשובה של האור זרוע, סתם לקרוא קצת כאילו, הוא באמת דיבר אחרת, הוא למד תורה אחרת. יש פה דיון שלצערי גם היום בבתי כנסת, זה חתיכת סיפור, זה מריבות על מי יהיה החזן, מי יקבל עלייה, מי יקבל מפטיר, פה אין מריבות, נכון?
זה הפוך.
פה זה הפוך, אבל דברים ידועים, כן? חזוקס, יש לי יורצייט, יש בר מצווה, יש לי זה. קיצור, תשמעו את הסיפור שיש פה. יש פה סיפור, הורה מורי רבינו שמחה, הלכה למעשה, שיחיד יכול לעקב חזנות שלא יעשה שליח ציבור, כי אם האגודה אחת. יש אחד בקהל שמתנגד לחזן הקבוע, יש לו זכות למנוע. גם פשוט בכל ריינוס שהמיעוט מעכב על הרוב מלקבוע שליח ציבור, וראיתי הרבה מעשים בריינוס שהמיעוט עיכב על הרוב. אמנם לא שאלתי את פי מורי הרב אם מנהג העידינה, שאיך בעל תוספות לומד, תראו, הולכים לגמרות ותראו מה הוא עושה. הוא אומר, אני שכל המתמנה להיות שליח ציבור שלא מתוך אגודה אחת אין רוח חכמים נוחה ממנו, דתנן, הוא מביא משנה בסוף ראש השנה שליח ציבור, הולך עכשיו לגמרות, מביא לך שליח ציבור מוציא את הרבים ידי חובתם, מצטט את הגמרה, אחרי זה בתנור רבנן, גמרה בתענית, עומד בתפילה ונכנס, מביא לך את כל הגמרות, אוסף לך את כל החומר, מה יש בשעס על שליח ציבור, אומר לך פסק. עכשיו תשפו מה הוא כותב. והחסיד הגדול ככה לומד בעל תוספות אורי. כן, עכשיו תראו איך רבי יהודה חסיד אומר. והחסיד הגדול מוריר הרב רבנו יהוד, חסיד זצל, אמר לי שצריך שליח ציבור להיות אהוב לציבור. תראו, לא כי יש גמרא בראש השנה, לא כי יש גמרא בתענית, לא כי האור זרוע חיבר את כל הגמרות ביחד. זה הוא כותב שאם לא כן, כשקוראים תוכחה, סכנה היא למי שאינו אוהבו. הוא יכוון בתוכחה להרוג על השונא שלו. ואמר לי שאם אדם יודע שהחזן אינו אהבו, שאם יקרא אותו בתוכחה, ייזהר, אל יעמוד, כי יקשה לי אם יעמוד, וכך אין נכון להתמנות שליח ציבור, אלא בהסכמת כל הציבור. זה פשוט עולמות אחרים, כן? בסופו של דבר מיותר להגיד לכם, העולם של מי הפך להיות דומיננטי? והצרפתים. בזה אנחנו נחתום את בעלי התוספות. בפעם הבאה, בעזרת השם, אנחנו נעבור לעולם של פרובנס, שזה דרום צרפת. מפרובנס... סליחה? פרובנס זה יהיה בעל המאור, הרייבד, לפני כן בעל האשכול, הרייבד, נגיע עד המאירי, בנות המילוניל, נגמור את פרובנס, נעבור לקטלוניה, שזה יהיה הרמב"ן. ובדרשו פרובנס זה גם עכשיו לחזור בזמן, זה למאה ה-12. כשנלמד הקטלוניה, נלך למאה ה-13, ואז נלך לחיתום ולאיסוף, כשנגיע גם לבית יוסף וכו'. בסדר? תודה רבה.